אז תחשוב על הפעם האחרונה שראית טלוויזיה ישנה, ממש ישנות האלה עם האנטנות.
אלה שהיו קולטות שידורים מהאוויר, כן. בקושי רואים אותן היום.
לגמרי. עכשיו, כשמעבירים בהן לערוץ שאין בו שום שידור, הדבר הראשון שרואים זה כאילו השלג, הריצודי הזה על המסך.
ושומעים את הרעש הסטטי החזק הזה של השש.
בדיוק זה. רובנו פשוט היינו מעבירים ערוץ מיד, כי זה מציק באוזן. אבל האמת היא שזה לא סתם תקלה.
נכון.
קראתי לקראת צלילת העומק שלנו היום, שחלק מהשלג הזה הוא אשכרה קרינה פיזית. חלקיקים שהתחילו את המסע שלהם ברגע המדויק שהיקום שלנו נולד, לפני כמעט 14 מיליארד שנים, והם נוחתים ממש עכשיו, כאילו ברגע זה, על האנטנה.
זה פשוט מטורף כשחושבים על זה.
נכון, אנחנו אשכרה צופים בהד של המפץ הגדול בסלון שלנו.
וזה נתון שמאוד קשה לאכול אותו כששומעים אותו בפעם הראשונה. כאילו, תראי, אנחנו יושבים פה מיליארדי שנים מאוחר יותר. איך אנחנו בכלל יכולים לראות או למדוד משהו שקרה לפני כל כך הרבה זמן?
זאת בדיוק השאלה, וזה מחזיר אותנו לשאלה די פילוסופית מדעית כזאת. יש את האנלוגיה הנהדרת הזאת על הקומקום שורק של הסופר סי.אס. לואיס.
או, אני מת על האנלוגיה הזאת. היא פשוט קולת בול.
אז זה הולך ככה. אם מישהו שואל למה הקומקום הזה רותח, יש תכלס שתי תשובות, ושתיהן נכונות לגמרי. התשובה הראשונה היא מדעית.
שזה אומר הפיזיקה של העניין.
כן, בדיוק. יש אש שבוערת, אז החום עובר למתכת של הקומקום, המים מתחממים, הופכים לגז, ואז הלחץ עולה, והעדים בורחים דרך המשרוקית.
זאת תשובה מצוינת, אבל היא לא התשובה היחידה?
ממש לא. התשובה השנייה והרבה יותר פשוטה היא שהקומקום רותח כי מישהו פשוט רוצה להכין לעצמו קוסטי.
ושתי התשובות האלה חיות בשלום אחת עם השנייה, זה מה שחשוב להבין. אחת מסבירה את שאלת האיך, המנגנון המדעי, והשנייה מסבירה את שאלת הלמה, או כאילו המשמעות מאחורי הפעולה.
אז בצלילת העומק שלנו היום, על המדע מאחורי היווצרות היקום, המטרה שלנו היא לפצח את האיך, את המנגנון.
נכון. וכמו שאסטרופיזיקאים כמו דוקטור פרי פיליפס מראים, בעבודות שאנחנו סוקרים היום, אין באמת סתירה בין לחקור את המנגנון לבין שאלות של משמעות. אנחנו פשוט ניגשים ליקום כמו אל זירת פשע עצומה.
זירת פשע שאנחנו לא היינו בה כשזה קרה.
בדיוק, לא היינו שם. אבל אנחנו יכולים לאסוף ראיות מהשטח כדי לשחזר את שרשרת האירועים. צעד אחר צעד.
אז יאללה, בוא ניכנס לנעליים של הבלש. אנחנו צריכים לאסוף את הראייה הראשונה. ההיגיון אומר שאם אנחנו רוצים לדעת איך הכל התחיל, אנחנו צריכים להבין איך הכל זז היום, ואז כאילו פשוט להריץ את ציר ההקלטה לאחור.
הגיוני לגמרי.
אבל, ממה שהבנתי, בתחילת המאה ה-20, הקהילה המדעית בכלל לא חשבה שמשהו באמת זז שם בחוט בכיוון מסוים. הם חשבו שהיקום פשוט סטטי?
לחלוטין. התפיסה שלטת, ואנחנו מדברים פה על המוחות המבריקים ביותר של התקופה, הייתה שהיקום הוא אינסופי וללא שום התחלה. חשבו שגלקסיות אולי זזות קצת במרחב, אבל בצורה אקראית לגמרי.
כמו מה בעצם? אוקיי.
ואז בין השנים 1910 ל-1912, מגיע אסטרונום בשם וסטו מלווין סלייפר, והוא מתחיל למדוד גלקסיות. עכשיו, הוא ציפה לראות את התנועה האקראית הזאת שדיברנו עליה.
שמשהו יזוז ימינה, משהו שמאלה.
בדיוק. אבל כשהוא קיבל את הציוד שלו, הוא גילה שגלקסיה אחת מתרחקת מאיתנו. הוא עבר לשנייה, גם היא מתרחקת, השלישית, העשירית. כמעט כולן אשכרה בורחות מאיתנו.
רגע, אני חייבת לעצור אותך פה כי משהו לא מסתדר לי.
בשמחה.
איך בן אדם שעומד על כדור הארץ ב-1912 יודע להגיד שגלקסיה שנמצאת במרחק של מיליארדי שנות אור זזה אחורה? כאילו אי אפשר פשוט להסתכל בטלסקופ ולראות אותה שטה רוברס? זה לא מטוס בשמיים שאפשר לראות זז.
זאת שאלה מעולה. התשובה תמונה באור שהגלקסיות האלה פולטות, ובתופעה שנקראת הסחה לאדום.
אוקיי, הסחה לאדום. זה קשור לאפקט דופלר, נכון? זה מזכיר לי את צופר של רכבת.
כן, זאת אחלה אנלוגיה.
כי כשעומדים בתחנת רכבת, ויש רכבת שדוהרת לכיוון שלנו וצופרת, הצליל פתאום נשמע לנו נורא גבוה וצורם. כי גלי הקול בעצם נדחסים אלינו.
בדיוק ככה.
אבל אז, בשנייה שהיא חולפת על פנינו ומתרחקת, הצליל צונח בבת אחת, הוא נהיה כזה נמוך, כי גלי הקול נמתחים לאחור. אז באור זה עובד אותו דבר.
אחד לאחד אותו דבר. כשאנחנו בוחנים אור של גלקסיה, אנחנו מנתחים את הספקטרום שלו, את הקשת של הצבעים שהוא מכיל. אז אם גלקסיה הייתה מתקרבת אלינו, גלי האור שלה היו נדחסים.
והתדירות שלהם הייתה עולה.
נכון. ובאור, תדירות גבוהה משמעותה צבע כחול. זה נקרא הסחה לכחול.
הבנתי. ואם הגלקסיה מתרחקת, כמו שהרכבת מתרחקת, אז גלי האור נמתחים, התדירות יורדת, והאור ייטה לכיוון האדום.
בול. וזה מה שסלייפר ראה. הוא ראה שהאור מרוב הגלקסיות נוטה לאדום, כלומר אין מתרחקות. אבל מי שלקח את התגלית הזאת ופשוט הפך איתה את עולם הפיזיקה היה אדווין הבל.
ההוא עם הטלסקופ.
כן, על שמו הטלסקופ המפורסם. בסוף שנות ה-20, הבל השתמש בטלסקופ ענק כדי למדוד לא רק את הכיוון, אלא ממש את המהירות של הגלקסיות האלה. והוא גילה משהו מדהים.
שמה?
שככל שגלקסיה רחוקה מאיתנו יותר, ככה היא מתרחקת מאיתנו מהר יותר.
וואו. אבל זה נשמע קצת משוגע, לא? למה שגלקסיה לחוקה תנוע מהר יותר? זה לא שיש לה איזה מנוע טורבו. אבל כשאני חושבת על זה, יש את האנלוגיה של לחם צימוקים.
או, כן, האנלוגיה של הבצק. היא מסבירה את זה מעולה.
כן, כאילו כשהם מכינים לחם צימוקים ושמים את הבצק בתנור, כשהבצק תופח, הצימוקים עצמם לא באמת זזים בתוך העיסה, נכון?
נכון, הם נשארים באותו מקום יחסית לבצק שמקיף אותם.
אבל בגלל שהבצק מתנפח לכל הכיוונים, המרחק ביניהם גדל. ואז צימוקים שהיו מלכתחילה רחוקים אחד מהשני, התרחקו הרבה יותר מהר, פשוט כי יש יותר בצק ביניהם שמתנפח באותו זמן.
תיאור מדויק. ובהקשר שלנו, הבצק הוא המרחב של היקום, והצימוקים הם הגלקסיות. המרחב עצמו הוא זה שמתפשט. וזה אגב מה שכל כך הפריע לאלברט איינשטיין.
לאיינשטיין, למה?
כי איינשטיין, עם תורת היחסות הכללית שלו, הגיע למשוואות שתיארו בדיוק את המצב הזה. יקום דינמי, מתפשט או מתכווץ.
אבל בגלל שכולם אז חשבו שהיקום סטטי, הוא פשוט לא האמין למתמטיקה של עצמו.
לא נכון.
אז מה הוא עשה?
הוא הוסיף באופן מלאכותי איזה גורם תיקון למשוואות שלו, שהוא קרא לו הקבוע הקוסמולוגי. סתם כדי לייצב את היקום על הנייר. מאוחר יותר, כשהבל הוכיח שההתפשטות היא עובדה מוגמרת, איינשטיין קרא לתיקון הזה הטעות הגדולה ביותר בחייו.
איזו צניעות?
אז אוקיי, אם המרחב עצמו נמתח והכל מתרחק, ההיקש הלוגי של הבלשים שלנו אומר שאם נריץ את הזמן לאחור, הכל היה פעם הרבה יותר קרוב.
בדיוק. אנחנו מריצים לאחור עד לנקודת ההתחלה לפני כמעט 14 מיליארד שנים. שם כל החומר והאנרגיה היו דחוסים יחד. זה המפץ הגדול.
אבל פה קראתי שיש תפנית בעלילה שהיא פשוט שומטת לסתות. כי ההיגיון אומר שאם יש כל כך הרבה מסה ביקום, כל מיליארדי הגלקסיות האלה, יש להן כוח משיכה עצום שפועל ביניהן.
נכון מאוד. כבידה היא כוח מושך. אז כמו שאם אני זורקת כדור למעלה, כוח המשיכה מעט אותו עד שהוא נופל בחזרה, ככה גם ההתפשטות של היקום הייתה אמורה להעט לאט לאט לו, בגלל כל הכבידה של החומר.
וזה בדיוק, אבל בדיוק מה שכל האסטרופיזיקאים ציפו למצוא. עד סוף שנות ה-90 זאת הייתה שאלת מיליון הדולר. באיזה קצב ההתפשטות מעטה?
ואיך בודקים את זה?
הם מדדו אור של סופרנובות, כוכבים שמתפוצצים בגלקסיות רחוקות ומשמשים כמעין נרות תקניים למדידת מרחקים. וכשהם ניתחו את הנתונים, הם היו בהלם. הנתונים הראו שההתפשטות בכלל לא מעטה, היא מעיצה.
מעיצה? רגע, כאילו ככל שעובר הזמן, היקום מתרחב מהר ויותר?
משהו חייב לדחוף אותו כדי להתגבר על כוח המשיכה.
בדיוק ככה. הם הבינו שיש כוח עצום ובלתי נראה שפועל כמו אנטי כבידה ודוחף את המרחב החוצה. והם קראו לכוח הזה אנרגיה אפלה.
וזה נהיה יותר מסובך.
עוד יותר.
כן, כי כשהתחילו לחשב כמה מסה ואנרגיה צריך כדי להסביר את מה שאנחנו רואים, הגיעו למסקנה שיש גם משהו שנקרא חומר אפל.
שמעתי על זה. איך יודעים שזה שם אם זה אפל?
כי כשמסתכלים על גלקסיות מסתובבות, רואים שהן מסתובבות מהר מדי. כל כך מהר שהן היו אמורות פשוט לעוף ולהתפרק לחלקים, אלא אם כן יש סביבן הילה של חומר בלתי נראה, שכוח המשיכה שלו מחזיך אותן יחד. זה החומר האפל.
אז יש לנו חומר אפל שמחזיק דברים יחד, ואנרגיה אפלה שדוחפת דברים החוצה, ואין לנו מושג מה הם בעצם. תגיד, מה הפרופורציות שלהם ביקום?
הנתונים מראים שרק משהו כמו 4% מהיקום זה חומר רגיל. חומר בריוני קוראים לזה.
4%?
כן. אטומים, פרוטונים, זה כולל את כל הכוכבים, כוכבי הלכת, אנחנו, העצים, הכל, זה 4%. כ-23% זה החומר האפל, ו-73% זה האנרגיה האפלה.
תשמע, זה אומר ש-96% מהיקום עשויים מדברים שאין לנו מושג מהם. בעצם אנחנו, החומר הרגיל, אנחנו, הסטייה הסטטיסטית פה. אנחנו החריגים.
זה לגמרי ככה. וזה מעלה שאלה יפה על המקום שלנו. מצד אחד, זה נורא מעורר ענווה. אנחנו זהירים מול המיסטוריון הזה, אבל מצד שני, איזה פלא זה שמשביר האחוז הזה מורכבים יצורים כמונו שיודעים לפתח טלסקופים ולחשב את הדברים האלה. זה סוג של ניצחון של התבונה.
וואו, לגמרי. וזה מביא אותנו לחתיכה הבאה בפאזל, כי אם היקום שלנו התחיל כנקודה אחת דחוסה, היא בטח הייתה חמה בצורה פסיכית, נכון?
רמות חום שהמוח האנושי פשוט לא יכול לתפוס, כן.
אז אם הכל היה כל כך חם בהתחלה, האם החום הזה השאיר איזושהי חותמת? הוא לא יכול פשוט להיעלם לגמרי?
נכון, בפיזיקה דברים כאלה לא נעלמים בלי להשאיר עקבות. תחשבי על חניון לילה ביער. אם את מגיעה בבוקר ורואה מעגל אבנים ריק, את עדיין יכולה לדעת אם הייתה שם מדורה בלילה.
כי האבנים עדיין יהיו חמות, היא מגעה בהן.
בדיוק, החום נשאר. ובשנות ה-40 פיזיקאי בשם ג'ורג' גמוב אמר שאותו עיקרון צריך לחול על היקום. אם הייתה מדורה קוסמית במפץ הגדול, אז המרחב עצמו צריך לשמר איזשהו סוג של קרינה חלשה שעדיין מהדהדת.
ואיך שגילו את הקרינה הזאת בסוף? זאת אחת האנקדוטות האהובות עליי בהיסטוריה של המדע. כי זה בכלל התחיל בתור תקלה.
לגמרי. סיפור מדהים.
זה ב-1964, שני חוקרים ממעבדות בל, ארנו פנזיאס ורוברט וילסון, הם בכלל לא חיפשו את המפץ הגדול. הם סתם ניסו לקייל איזה אנטנת רדיו ענקית ללוויינים. אבל לא משנה מה הם עשו, הם קלטו רעש סטטי. כמו בטלוויזיה שלנו מקודם.
כן, ריחש קבוע שלא נעלם, לא משנה לי איזה כיוון בשמיים הם כיוונו.
נכון, והם ניסו הכל. החליפו קבלים, חיפשו קצרים, ואז הם גילו שיונים כינו להם בתוך האנטנה, והם היו בטוחים שלשלש את היונים, או כמו שהם כתבו ביומן המעבדה בשפה יפה, חומר דיאלקטרי לבן, זה מה שעושה את ההפרעה.
חומר דיאלקטרי לבן תמיד קורע אותי, הניסוח הזה.
ממש ככה. אז הם לקחו מטטה, ניקו הכל, סילקו את היונים, והרעש פשוט נשאר שם.
ומה שמרתק זה שבאותו זמן בדיוק, באוניברסיטת פרינסטון קרובה, קבוצה של אסטרופיזיקאים בנתה ציוד בדיוק כדי לחפש את הקרינה שגם הובחזה. וכשהם שמעו על התקלה של פנזיאס ווילסון, הם פשוט תפסו את הראש. הם הבינו שפנזיאס ווילסון מצאו בטעות את התגלית של המאה.
הרעש לא היה מהיונים.
לא, זה היה קרינת הרקע הקוסמית, הקרינה שנשארה מהבריאה הראשונית ופשוט מפוזרת היום בכל פינה.
אבל תראה, איך הם ידעו בוודאות שזה מהחלל ולא סתם איזו הפרעת רדיו פה מהאטמוספירה שלנו?
שאלה טובה. ולכן הם לא עצרו במדידות מהאדמה. סוכניות החלל שלחו אחר כך לוויינים, לוויין קובי ואחריו WMAP ופלנק, שהיו מחוץ לאטמוספירה וסרקו את כל השמיים, והם יצרו מפה מדויקת של הקרינה.
וזה התאים למודל?
האדמה הייתה עוצרת נשימה. הגרף התיאורטי התלבש באופן מושלם, ממש נקודה על נקודה, על התצפיות בפועל.
אז יש לנו כבר שתי חתיכות מאוד כבדות של הפאזל שלנו. היקום מתפשט מואץ, ויש לנו קרינה שמוכיחה חום קיצוני בהתחלה. מה שמוביל לשאלה, מה החום הזה עשה בדקות הראשונות?
אחרונה זה תכלס פעל כמו קור היתוך ענק. וזה מסביר איך נוצרו היסודות הראשונים. את מבינה, פרוטונים שיש להם מטען חיובי דוחים אחד את השני, כמו שאי אפשר לחבר שני כתבים חיוביים של מגנט.
כן, הם פשוט קופצים הצידה.
בדיוק. אז כדי להתגבר על הדחייה הזאת ולגרום לשני פרוטונים להתנגש ולהפוך ליסוד כבד יותר כמו הליום, שזה היתוך גרעיני, צריך אנרגיה בלתי נתפסת. הם צריכים לנוע כל כך מהר שהם מתנגשים בכוח למרות הדחייה.
והטמפרטורות האלה היו קיימות רק בחלון זמן נורא קצר לו, רק בערך בשלוש הדקות הראשונות של היקום, כי אחרי שלוש דקות היקום כבר התפשט והתקרר מדי.
נכון מאוד. החלון הצר הזה אפשר לפיזיקאים לחשב בדיוק כמה הליום היה אמור להיווצר באותן שלוש דקות קריטיות. זה חישוב נטו מתמטי.
אגב, גם מובני מקודם, יש גם סיפור מצחיק על איך שהוא פרסם את החישובים האלה.
המאמר המפורסם עם תלמיד שלו, רלף אלפר.
בדיוק. גם מוב חשב שזה יהיה נורא משעשע אם שמות המחברים יהיו כמו האוציות אלפא, בטא וגמא, אז הוא פשוט צירף למאמר מדען נוסף שקראו לו הנס בטא, למרות שהנס בטא לא עשה שום דבר למען המאמר, רק בשביל הבדיחה אלפא, בטא, גמוב.
הומור של פיזיקאים.
לגמרי. אבל אם נשים את הבדיחות בצד, מה החישובים שלהם בעצם הראו לגבי הכמוניות היום?
החישובים הראו שהיקום צריך להיות מורכב מיחס ספציפי. 75% מהמסה של החומר הקל צריכה להיות מימן, ו-25% צריכים להיות הליום.
כלומר, יחס של אטום הליום אחד על כל 12 אטומי מימן בערך?
כן. וזאת חתיכת תחזית לשים על השולחן, כי אם היינו בודקים ומוצאים נגיד 10% הליום או 50%, כל תיאוריית המפץ הגדול הייתה מתרסקת.
אז רגע, איך אפשר בכלל לבדוק את זה? אי אפשר פשוט לקחת דגימת מעבדה מגלקסיה רחוקה?
לא, אבל אנחנו שוב משתמשים באור. מדענים בוחנים ספקטרום של ענני גז קדומים בחלל, או אטמוספרות של ענקי גז כמו צדק ושבתאי. וכל פעם, אבל כל פעם, הם מוצאים התאמה מדהימה.
של ה-25%.
כן, בסטייה של 1% בלבד מהחיזוי המתמטי. 25% מהמסה היא הליום. הרכב הכימי פשוט מדויק לתנאים של הדקות הראשונות.
זה פשוט בלתי נתפס שהמציאות מתיישרת ככה עם המתמטיקה. אז בוא נסכם את מה שאספנו פה היום בזירת הפשע שלנו. יש לנו שלושה אלמנטים.
כן, זה ממש כמו הפסוק מקהלת, החוט המשולש לא במהרה ינתק.
לגמרי, החוט המשולש. הרגל הראשונה היא ההתרחבות המואצת, שהוכחה על ידי אפקט דופלר. השנייה היא קרינת הרקע הקוסמית, שזאת החותמת חום שלנו. והשלישית היא היחס המדויק של מימן ואליום, שמעיד על קור ההיתוך בהתחלה.
כשמשלבים את כולם יחד, המסקנה שהייתה נקודת התחלה ברורה ופתאומית, היא המסקנה המדעית הכי מוצקה שיש.
וקשה להתעלם מהמשמעויות של זה. קראתי שפרופסור רוברט ג'סטרו, שהקים את מכון חקר החלל בנאסה, התייחס לזה בדיוק. והוא בכלל אגנוסטיקן, לא איזה אדם דתי.
נכון, והוא בעצמו אמר שהממצאים החדשים האלה חופפים בצורה כמעט מטרידה לתיאור של ספר בראשית. הרי גם שם הכל מתחיל פתאום, ברגע אחד של אור ואנרגיה עצומה.
יש איזה קסם בזה שהמדע הכי מתקדם, בסוף מתחבר לרעיון הכי בסיסי של התחלה.
ויש עוד רעיון מרתק שמתחבר לזה, מספר משלי. כבוד אלוהים מסתיר דבר.
הסתר דבר, כלומר שהסודות הוכבו בכוונה.
כן, אבל לא כדי שלא נמצא אותם אף פעם, אלא בדיוק כמו שאנחנו מחביאים ביצי שוקולד בגינה לילדים. ההנאה היא מעצם הגילוי. המדענים הם אלה שמוצאים את ביצי ההפתעה הקוסמיות האלה שחיכו לנו.
זה דימוי נהדר, אבל לקראת סיום, אני זוכרת שרצית להעלות נקודה קצת יותר, בוא נגיד, פרובוקטיבית, על העתיד הרחוק שלנו, שקשורה לאנרגיה האפלה.
נכון, וזאת מחשבה שכיף לקחת להמשך היום. הרי אמרנו שהאנרגיה האפלה מאיצה את ההתפשטות, נכון? הגלקסיות מתרחקות יותר ויותר מהר. המשמעות היא שבעוד המון מיליארדי שנים, המרחב יתרחב במהירות שעולה על מהירות האור.
אוקיי, ומה זה אומר תכלס?
זה אומר שלקרינת הרקע הקוסמית או לאור מגלקסיות אחרות פשוט לא יהיה שום סיכוי להגיע יותר לכדור הארץ, או לכל כוכב עתידני אחר. הכל ימתח ויעלם אל מעבר לאופק.
רגע, אז אם יש שם איזו ציוויליזציה מתקדמת בעוד 100 מיליארד שנה, עם אסטרונומים, חכמים וטלסקופים, הם יסתכלו לשמיים ו... מה הם יראו?
הם לא יראו כלום. רק חושך מוחלט מעבר לגלקסיה המקומית שלהם. כל הראיות למפץ הגדול פשוט ימחו. הם בטח יסיקו שהם לבד בתוך יקום סטטי ואינסופי, בלי התחלה.
שזה בדיוק מה שהמדענים אצלנו חשבו רק לפני 100 שנה.
בדיוק מוחלט. וזה מעלה שאלה מצמררת, האם אנחנו בעצם חיים עכשיו בתור הזהב הקוסמי? בדיוק בחלון הזמן הנדיר שהיקום גם מספיק מבוגר בשביל חיים, אבל עדיין מספיק צעיר, כדי שהראיות מפוזרות סביבנו ומחכות שנגלה אותן.
וואו. לפני שנעלמות לתוך החושך, זאת חתיכת מחשבה. זה באמת נותן תחושה של איזה, של זכות כזאת להיות פה בזמן הנכון כדי לפצח את זה. אז בין אם אנחנו בודקים את האור של הגלקסיות או את הרעש הסטטי בטלוויזיה, הבנו היום נהדר איך הקומקום הזה רותח, ואם מישהו רצה להכין בו תה, טוב, את התשובה לזה כל אחד מאיתנו פשוט יצטרך לחפש בעצמו.